ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן כמדי יום ראשון ב-103, תחשבו טוב, התוכנית הראשונה שלאחר החגים, וכמדי שבוע אנחנו נשתדל מאוד בשעה הזו לדבר עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, שיש להם את היכולת והניסיון לשפר את החשיבה שלנו. אנחנו תמיד שמחים לתת במה למי שעושים למען האחרים ולהאדיר עשייה וראייה של האחרים. וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, אבל אנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רגביב. ואנחנו את השעה הזו מבקשים לפתוח עם פרופסור מיכל גוברין, סופרת וחוקרת, בין יוזמי פרויקט ההתכנסות ליום השואה שבמכון הרטמן. והשבוע אנחנו נציין את יום השואה. ערב טוב לך פרופסור מיכל, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, אני שמחה להיות איתכם בתוכנית הזאת.
אנחנו רוצים לדבר על כמה דברים. אולי נתחיל לדבר על המיזם של התכנסות ליום השואה, איך נולד הרעיון ואיך הוא התפתח למיזם ארצי.
באמת השנה זה מיזם ארצי שיהיה בדימונה, בירוחם, בבאר שבע, בחיפה, בירושלים, בתל אביב, במקומות ציבוריים וגם בבתים פרטיים רבים ובבתי ספר רבים. התוכנית התחילה בקבוצה שניהלתי במכון ון ליר, שיצאה עם אנתולוגיה, שהשם שלה אולי מפתיע, כמו שאהרון אפלפלד אמר לנו כשהוא דיבר, אבל הייתה שם אהבה, ייצוב זיכרון השואה. והעבודה הסתיימה ב-2015, אבל היא אקטואלית היום אולי יותר מאי פעם. כאשר רצינו להעביר את מרכז הכובד, כפי שעשו גם ביד ושם, ממה עשו לנו לאיך אנחנו הגבנו. כי התגובה היהודית לשמד שהיה הנורא ביותר בתולדות האנושות, הייתה מפתיעה לא פחות מאשר גודל השמד. אבל שמד יש, והוא התחדש לעינינו עכשיו. אבל
את יודעת, מיכל, כן. זה לוקח לשאלה בסוף האירוע הזה של זיכרון השואה. האם יש משהו אבולוציוני שקורה עם זיכרון של אירוע כל כך משמעותי ומכונן בחייה של אומה, של עם? האם את יכולה לתת איזה שהם קווים לדמותה של התהליך שעובר על תהליך של זיכרון קולקטיבי כזה?
כן, קודם כל נחזור למחרת השחרור, כמה ימים אחרי שחרור ברגן בלזן, אותם אנשים שעמדו בצד כל כך הרבה, עשרות אלפי שלדים שנחפרים בבולדוזרים, עמדו ושרו את התקווה. אני חושבת שהתגובה המיידית הזאת של להתחבר לחיים מאפיינת את שורדי השואה, ואחר כך ראינו גם את הנקמה במרכאות שלהם, שהייתה לא להסתכל לאחור, אלא להסתכל קדימה, לבדות מדינה, ובמיוחד להקים משפחות. במחנה הקוראים ברגן בלזן נולדים 1,000 תינוקות שנתיים אחרי השחרור. כלומר, הכוח לבדוק בחיים ולהאמין בחיים. זה התגובה הראשונית. תגובה יותר מאוחרת, אנחנו רואים אותה בכל העולם. למשל, המונח הולוקוסט, שאנחנו משתמשים בו בלי לחשוב, אומר קורבן עולה. כמה שזה מפתיע. זה מונח לטיני של תרגום הקורבן תמים או קורבן עולה, כאשר אירופה מלאת רגשי האשמה מגדירה כך את השואה. ולצערנו, אנחנו לוקחים על עצמנו את תפקיד הקורבן שוב ושוב, כאשר השיעור שלמדנו משורדי השואה הוא להסתכל קדימה. יש לנו יכולת מורכבת, הזיכרון תמיד, כפי שלמדנו משאול פרידלנדר, תמיד הזיכרון עונה להווה. אני חושבת שעכשיו, ברגע זה, כשאנחנו בלב מלחמה, כל כך קשה לא לחשוב על מה עשו לנו, אבל יחד עם זה אנחנו צריכים לראות את הכוח הבלתי רגיל, כמו של גדי מוזס למשל, או של השבים מהשבי, להתחיל מחדש. יחד עם הקושי.
וזו שנה שנייה שאנחנו מציינים את יום השואה בעתיה של המלחמה הזו והטרגדיה של השבעה באוקטובר. אז האם את יכולה להגיד איזה סוג של פרספקטיבה מעניק אירוע מן הסוג הזה? כשבאמת אחד המוטו או הנרטיבים זה לא עוד, אבל היה פה עוד.
היה פה עוד, ואנחנו בהיסטוריה היהודית, היו לנו הרבה אירועים כאלה. אנחנו בהפתעה מוחלטת ראינו שזה יכול להיות גם במדינה שהצבא מגן עליה, אבל אנחנו יכולים ללמוד למשל מעבדות מצרים. אנחנו לא זוכרים את הסבל, אלא עם טיפה מרור שנשאר לנו על צלחת הסדר. אבל מה שאנחנו כן יודעים, זכור כי עבד היית בארץ מצרים, זה היכולת היהודית המיוחדת להפוך את סיבות הסבל, את העבדות, לדבר שיש להילחם בו. איך אנחנו יכולים בלב מלחמה גם זה וגם זה? דורש באיתנו יכולת נפשית להתעלות ולזכור את הייעוד שלנו כיהודים, שתמיד היינו במורכבות כזאת, לא בסיפור לינארי, אלא בסיפור שבצד אחד יש בו שואות ופוגרומים וגירושים, ומצד שני, התקווה תמיד לגאולה, לשיבה לארץ, לבנייה, גם זה וגם זה, בעת ובעונה אחת, ברגעים כמו שאנחנו היום נמצאים, ובאמת בהגדה שאנחנו נחלק למשתתפים בהתכנסות, ישולבו קטעים של היום, בימים ההם בזמן הזה. ומבחינה זאת, השואה מתקרבת אלינו, למרות כל ההבדל הגדול שבעולם, יחד עם זה אנחנו יכולים ללמוד, וללמוד הרבה מאבותינו ואמותינו, מסבינו וסבותינו, שעולם שלהם נחרב, שעזבו ונטשו עולם שלם, שגלו, השואה הרי הקיפה את כל העם היהודי, ואנחנו נותנים מקום לכל הקהילות.
לגמרי.
הקינה היא קינה מרוקאית שאנחנו שרים. בקהילות שלא היו...
אז זה בדיוק המקום למי שעוד רוצה ליטול חלק בהתכנסות הזו. אז את יכולה לתת פרטים?
אז קודם כל תהיה התכנסות, כפי שאמרתי, בירוחם ובבאר שבע ובחיפה ובתל אביב, ומודעות על כך יצאו, ויש להסתכל באתר של מכון הרטמן ולראות את המקומות. חוץ מזה, אנשים מוזמנים ומורים ומורות ומנהלי מרכזים קהילתיים, להוריד את ההגדה שנמצאת באתר של מכון הרטמן תחת הכותרת התכנסות ליום השואה, ולעשות את זה כל מעגל עם השירים שלו, עם הסיפורים של האנשים. זהו מעגל של קשב שנותן לאנשים הזדמנות לפרוק מה שיש להם בלב, להתחבר לדורות הקודמים וללמוד.
ואם הייתי שואלת אותך לסיכום, מה היית רוצה לחדד שאותם אנשים שמשתתפים בהתכנסויות ואלה שלא משתתפים, והיית רוצה להניח על השולחן משהו למחשבה והעמקה על יום השואה ובהקשר של המלחמה שאנחנו מצויים בתוכה, מה היית אומרת?
בואו נזכור את העולם שהיה, גם בגולה, בקהילות השונות, וגם בעוטף או בצפון. נזכור את הטוב שהיה, ונקונן על ההרג וההרס, ונתמלא בתקווה. כשניקח אחריות ונעבור מכינה לתקווה, ניקח אחריות על הזיכרון ונתעצם ביחד כדי ללכת למחר שמחכה להרבה מאוד בנייה והרבה מאוד עשייה והרבה מאוד שלום בין אדם ובין חברו בארץ שלנו.
פרופסור מיכל גוברין, סופרת, חוקרת, בין יוזמי הפרויקט התכנסות ליום השואה של מכון הרטמן. תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה לך, תודה רבה ולמאזינים. שיהיה שבוע משמעותי ומבורך.
אמן. ועכשיו אנחנו עם אופרה מירון ליכטר, פסיכולוגית קלינית ומחברת הספר להפחיד את הפחד, שחיברה ביחד עם דוקטור ניר איסר. ועם אופרה אנחנו מבקשים לדבר ולהבין ממה אנחנו פוחדים ואיך באמת מפחידים את הפחד. ערב טוב לך אופרה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב.
אז לחרדה יש חוקים משלה, ויש הרבה מאוד, יש את האמירה המפורסמת, אין ממה לפחד, ובכל זאת יש פחד. אז משהו את רוצה להגיד על קווים לדמותו של הפחד הזה, לפני שנדבר על איך מתמודדים איתו?
תראי, אני לא בטוחה שאין ממה לפחד, אני חושבת שיש הרבה ממה לפחד, רק היינו אולי רוצים שהפחד לא ישלוט בחיים שלנו. לא ינהל אותם, לא ידכא אותם. נראה לי שזאת אמירה שאני יותר יכולה לעמוד מאחוריה.
אוקיי. ואם הייתי שואלת אותך עד כמה שבמדיה הזו של רעיון רדיופוני, מהם הדרכים שבהם ניתן ונכון להתמודד עם פחדים, ואני מניחה שיש סוגי פחדים שונים, אז את יכולה למנות את הפחדים ואת הדרך להתמודד איתם?
תראי, יש אין סוף אובייקטים שאפשר לפחד מהם, בין אם הם מוחשיים, כמו לפחד ממעליות או מאנשים או מאזעקות, יכולים להיות דברים שאנחנו מפחדים מהם שהם יותר מחשבות או רעיונות או סרטים שיש לנו בראש או תחושות גופניות שיכולות להפחיד אותנו. אז למעשה יש המון המון, יש אין סוף אפשרויות ממה אנחנו יכולים לפחד. אבל בעיקר מה שחשוב לעשות, אם אנחנו חושבים שאנחנו מפחדים יותר מדי, שהפחד הורס לנו את החיים, זה לבדוק ממה אנחנו נמנעים ואיך אנחנו מנסים להרגיע את עצמנו.
את יכולה לתת דוגמה?
כן. אני חושבת שאולי אני אתן דוגמה עכשווית, בסדר? מהתקופה האחרונה. יש הרבה פחד ממה שקורה בחוץ, ואני חושבת שהרבה מאיתנו די מפחדים עכשיו, אבל רוב האנשים לא נמנעים יותר מדי משום פעילות, הם יוצאים מהבית והם הולכים למקומות ומנהלים חיים רגילים, והם גם לא עושים שום דבר מיוחד כדי להרגיע את עצמם אל מול המצב. אבל אם יש מישהו ששומע אותנו ומפחד לצאת מהבית, או מפחד לעשות דברים שכל האנשים מסביבו עושים, או לחילופין מנסה להרגיע את עצמו הרבה יותר מאנשים אחרים, הוא שומע חדשות כל חצי שעה, הוא בודק את האפליקציה של פיקוד העורף, הוא מנסה לקושש אחרי אינפורמציה מכל מיני מקומות, כלומר עושה הרבה יותר דברים ממה שמישהו אחר, מישהו רגיל, מישהו סביר בסביבה שלו עושה, הדרך הטובה ביותר, היעילה ביותר, המוכחת ביותר, לעזור לעצמו להרגיש טוב יותר, היא ממש להימנע מלעשות את מה שציינתי, כלומר להתנהג רגיל, להתנהג כמו בן אדם שלא מפחד, שזאת עצה שקל להגיד וקשה ליישם, אבל זאת העצה הכי מבוססת שאפשר לתת פה.
כן. והיום, אם הייתי שואלת אותך מההסתכלות שלך על מה שאנחנו עוברים, את מזהה שהיום יש התנהגויות שהן חריגות יותר? שהם צריך לשים אליהם שימת לב מיוחדת?
אני חושבת שאם אני יוצא מהכלל אנשים שסובלים ממש מתסמונת פוסט-טראומטית, אז האמת היא שלא, וזה מאוד שונה מתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה ישבנו בבית,
שזה אני חייבת להודות שזה מעודד.
כן, אין המון אנשים בחרדות קיצוניות מהמצב ברמה שזה מפריע לתפקוד. לא כל כך נתקלתי. יש איזה דכדוך, יש כובד, יש מועקה, יש איזה מתח. אבל להגיד שמצאתי המון המון ממש פתולוגיות שהתפתחו בעקבות המצב, שאינן קשורות לפיטיסט, אינן קשורות לפוסט טראומה, אלא ממש להפרעות חרדה, דווקא לא כל כך. בקורונה היה הרבה יותר גרוע.
כן. משהו נוסף שאת רוצה להוסיף על מנת של האנשים שמאזינים לנו, אולי יהיו עוד קצת כלים להתמודד עם פחדים, כמו שאת אומרת, יש ממה לפחד, ולכולנו יש פחדים. אז עוד משהו שאת רוצה להוסיף?
אני יכולה לספר על הפודקאסט שלי?
בטח.
יש לי פודקאסט שקוראים לפסיכולוגיה הגיונית בעולם משוגע, והוא בעיקר מיועד לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, אבל לא רק. יש בו הרבה פרקים על התמודדות עם חרדות. בדיוק עכשיו פרסמנו פרק כזה על חשיפות התנהגותיות. אז אולי אם מישהו זה מאוד מעניין לו, הוא יכול להיכנס או לספוטיפיי או לאפל ולהקשיב לפודקאסט. אולי זה יעזור.
תודה. תודה רבה. אופרה מירון.
למה את צוחקת, יהודית?
זה בסדר? זה גם רעיון. להפנות את האנשים לעוד אופציה, זה בסדר גמור. אופרה מירון ליכטר, פסיכולוגית קלינית, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה שבוע מבורך. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם שרי גל, למען הגילוי הנאות, חברה, תושבת תל אביב, שקיבלה החלטה להתנדב ביישובי עוטף עזה לצורך שיקומם אחרי המלחמה. ערב טוב, שר יקרתי, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, יהודית. כמה נחמד לשוחח איתך.
תמיד, תמיד. אז בואי נתחיל על המסגרת, על הבחירה הזאת, לעזוב את הכל וללכת לעשות שנת שירות ביישובי העוטף. אז את יכולה אולי להתחיל מ... איך זה נולד ואיך זה נרקם?
כן. הרעיון עלה אצל רינה כהן, אישה מהיישוב כפר ורדים, והיא הייתה באלול. אלול זאת עמותה, אלו ואלו, באלול. קצת כמו קולות שלנו, יהודית.
כן.
היא הרגישה שהיא צריכה לעשות משהו אחרי השבעה באוקטובר, ומכאן התחיל להתגבש הרעיון דרך אלול, ואז הם יצאו דרך היישובים כאן. עכשיו אני רוצה להגיד שההתנדבות שלנו היא התנדבות שנועדה לענות על צרכים של המועצה האזורית. זאת אומרת, אנחנו לא באנו לעסוק בחקלאות ולא בבנייה. את זה יש מספיק אנשים, וכאן בכפר עזה אתם יודעים שאחים לנשק בנו שכונה לתפארת. אנחנו באנו לענות על צרכים של המועצות האזוריות, אני מדברת על שער הנגב, מרחבים ואשכול. זה המועצות האזוריות של העוטף. אנחנו גרעינים, קבוצות.
שכמה אנשים יש בגרעין?
בין 20, בקבוצה שלנו הספציפית שנמצאת בשער הנגב, אנחנו 14.
שאתם כולכם אנשים שעזבתם את כל העיסוקים, כן, העברתם, כן, את משכנכם
לכפר עזה, שבו אנחנו מתגוררים. אנחנו עובדים במקומות מסוימים ושונים, אנחנו לא עובדים בכפר עזה, אנחנו גרים בו.
ואז ושנים... נכנסתם לבתים שאנשים של... כרגע לא גרים בו.
כן, תושבי כפר עזה גרים ברוחמה באופן זמני, עד שהם יחליטו, קודם כל עד שגלי וזיבי ברמן יחזרו, ואחר כך הם יחליטו מה הם רוצים לעשות. אנחנו גרים בבתים של אנשים שרצו שיגורו בבתים שלהם, שיחיו אותם, שיתפלו בגינה, שיהיה חשמל, שמים יזרמו, שיהיו חיים בבתים שלהם.
ובמהלך היום במה אתם עסוקים? את אומרת, אלה הצרכים, את יכולה לספר למשל על עיסוקייך את?
כן. אני עובדת במרכז יום לאזרח הוותיק, שנקרא יחדיו, שהוא בשער הנגב. שער הנגב זה מועצה, זאת המועצה האזורית, שהיא בעצם איזשהו תוספת של ספיר, זה הכל נמצא באזור של מתחם ספיר בסדרות. אני ואבי בעלי, אנחנו עובדים שם במרכז היום, אני גם נותנת הרצאות, אבי מנהל את הפרלמנט של האזרחים שם, אבל חוץ מזה אנחנו גם עושים מה שצריך, מה שצריך ומה שרוצים, אבל במיוחד אנחנו נמצאים שם. אנחנו אנשים שבאו מבחוץ, ואנחנו ישנם, אנחנו לא הולכים אחרי יום, לא אחרי יומיים.
לכמה זמן הגעתם?
אנחנו באנו בפברואר, ואנחנו נהיה עד סוף אוגוסט. שני הגרעינים הקודמים התחילו כבר בערך ספטמבר, סוף ספטמבר. היה חגים וזה, אבל מיד אחרי זה. אנחנו הגרעין השלישי התחלנו יותר מאוחר, אבל אנחנו מדברים, חלק מאיתנו מדבר על להאריך. התאריכים הם מהראשון בספטמבר עד הראשון בספטמבר, כי זה שנת לימודים, זה שנת פעילות, זה המסגרת.
ראשית שפו גדול, באמת לקחת, לעזוב הכל, ואנחנו רק נגיד למאזינים שבאמתחתך יש הרבה מאוד עשייה וכישרון בהרבה מאוד תחומים, ולהניח את הכל ולהחליט שעכשיו מקדישים, כמו שאת אומרת, לצרכים שעולים על ידי המועצות המקומיות האזוריות, זה דבר מדהים. את יכולה להגיד לסיכום מה זה עושה לך?
תראי, קודם כל זה חבל ארץ אחר. זה לא תל אביב, מפתיע, נכון? אבל זה לא תל אביב. אז זה חבל ארץ אחר, יפה, 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 מרחבים נהדרים. אנחנו הגענו גם בפריחה של האביב, והכל היה כאן נהדר, זאת אומרת, הכל נהדר חוץ ממה שקורה. והפגישה עם האנשים, כל האנשים שאנחנו פוגשים בהם, היא פשוט פגישה נהדרת. יש כאן אנשים נפלאים, בכל המובנים ובכל התחומים. יש אנשים עם עשייה מטורפת, עם ידע, עם ידע בינלאומי, בחקלאות, במדביר, באמת אנשים שפשוט נהדר לגלות את זה. ודבר שני, יש כאן אנשים, וכמובן, תראי, יש כאן פצע מדמם. אנחנו באנו לאזור שעדיין בטראומה, שעדיין מדמם. ואנחנו לא עברנו את השבעה באוקטובר כאן. אנחנו עברנו אותו, כמו כל מדינת ישראל, אבל לא כאן. והפגישה, המפגש הזה עם האנשים שכאן, עם כל מה שקרה כאן, הוא תורם לנו. הוא תורם לי באופן אישי כבן אדם, כאישה, כאימא, כסבתא.
דבר אחד שלמדת שאת מרגישה שלא ידעת קודם, מהבחירה הזאת שעשית והמפגש הזה עם האנשים?
יהודית, לא ידעתי כל כך הרבה דברים. כל כך הרבה דברים. לא ידעתי. אפילו, תראי, זה קשה לדבר על זה, אני לא באמת ידעתי, כמו כולם ידעתי בהתחלה, בשבעה באוקטובר, באוקטובר ידענו הכל, קראנו את הסיפורים, שמענו, אבל לא באמת ידענו. וכשאנחנו באנו הנה, אנחנו רואים לא מבינים, אני לא יכולה להגיד שאני מבינה, אבל אנחנו רואים ושומעים וחווים, ושום דבר לא פשוט ושום דבר לא כמו שנראה, ועדיין הכל, כמו שאמרתי לך, מדמם ופצוע עם פריחת האביב והציפורים הנודדות, עדיין.
שרי גל, איך אני אגדיר אותך היום אז אני אגדיר אותך כמי שבחרה לעשות מעשה משמעותי, כן. בתקופה צריך להגיד היסטורית של המדינה הזו, ולא רק ישיבה על הגזוסטרה והבעת דעה כזו או אחרת, אלא ביחד עם עוד חברים בגיל השלישי לרדת ליישובי העוטף ולעשות מה שצריך. אז שפו גדול.
תודה רבה, יהודית.
והעשייה שלכם לי מרחיבה את הלב, ומזכירה לי איזה עם אנחנו.
תודה. תודה רבה, יהודית.
שיהיה שבוע מבורך.
אמן, אמן, הלוואי.
ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזעת הפר. מעולם בימים ארוכים ויוקדים ארוכים ויוקדים של קציר ממרומי עגלה עמוסת אלומות לא נתתי קולי בשיר. מעולם לא טהרתי בתחלת שוקתה ובתום של כנרת שלי, הכנרת שלי. והיית או חלמתי חלום של כנרת שלי, הכנרת שלי. והיית או חלמתי חלום. לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזעת אפר. מעולם בימים ארוכים ויוקדים ארוכים ויוקדים של קציר ממרומי עגלה עמוסת אלומות לא נתתי קולי בשיר. מעולם לא טהרתי בתכלת שוקתה ובתום של כנרת שלי, הכנרת שלי. והיית או חלמתי חלום של כנרת שלי, הכנרת שלי. והיית או חלמתי חלום.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, שאנחנו משתדלים מאוד מדי שבוע להזכיר, להוקיר ולדבר על אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, עשייתם ומה שהם הותירו לנו קיימים, מהדהדים ומאוד חשובים. היום אנחנו מבקשים לדבר על המשוררת רחל, ואנחנו מבקשים לדבר עליה עם דוקטור אפרת מישורי, משוררת בעצמה, דוקטור לספרות, מסעית, אומנית, מיצג וקולנוענית, קלת פרס ראש הממשלה, פרס עמיחי ופרס לנדאו. ערב טוב לך, דוקטור אפרת מישורי.
ערב טוב, ערב טוב. אפשר לקרוא לי אפרת, בסדר.
אוקיי. את יודעת...
גם רוצה להשתתקה בשם הפרטי שלה.
כן, אבל... בסוף כל התארים האלה, מה שנקרא, נבנו בעמל רב, אז אנחנו ממש לא רוצים לדלג עליהם, אז שפו גדול עליהם.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו נדבר על רחל, שהיא רחל בלופשטיין סלע, שהשבוע יחול יום ההזכרה שלה, היא נפטרה באפריל 1931, אז בואי נדבר עליה.
כן, בואי נדבר עליה, אני אקפות ישר לליבה של העניין, בלי לתת, כן, היא הייתה חלוצה, היא הייתה פה בכנרת, אני נולדתי אגב בטבריה.
כן,
אז, אוקיי. אז אנחנו חולקות אהבה משותפת לכנרת שלי, ודווקא בספר הבא שלי יש שיר שנקרא אוי כנרת שלי, לא הוי כנרת שלי עם אי, אלא עם א', ומה שמאוד ככה שצלצלו
אז רק נמקם את זה על הזמן שב-1909 כשהיא רק ב-19 היא מגיעה לארץ ובוחרת לגור בחוות העלמות.
כן, היא עובדת שם, היא נדבקה בשחפת, היא נסעה לאנשהו, סליחה על הקורדינציות, הקורדינטות המרחביות כן, הקרוניקה הכושלת שלי.
כן.
אני פשוט שכחתי לחלוטין שאני צריכה לדבר כאן, והדבר שמאוד מאוד אני אשמח לדבר עליו בזמן הקצר, זה שקודם כל השירים שלה הם לא המשך הישיר של המחלה שלה, כמו שתמיד חושבים, כן? הם שירים מושלמים מבחינה שירית, הם כן. חזקים מאוד, יש בהם כנות עצומה, והדבר שהייתי מאוד מאוד רוצה להדגיש, לא כאיזה היסטוריונית של ספרות, ולא כדוקטור, אלא כמשוררת, זה גם את הכנות הזו, וגם שהרבה הרבה זמן יצא לי לחשוב על, על המשפט הזה, שהוא מתפרץ לשורה הראשונה של השיר, רק על עצמי לספר ידעתי. למה הוא כל כך מסעיר? למה הוא כל כך נכון וטוב? כי לחשוב שבן אדם בתקופה שבה כולם מדברים על קולקטיב, כן? והוא נדרש להיות בתוך קולקטיב, ופתאום השורה הראשונה שמתפרצת אל השיר שלו, זה רק על עצמי לספר ידעתי, חייב לייצר בנו איזושהי מחשבה על המשפט הזה.
כן, ומה את מסיקה מזה עליה?
המחשבה שלי היא שאנחנו צריכים דרכה גם להסתכל על השירה, לא כדבר שאומר, כאילו פעם האשימו אותי, כן? את אמרת שאת שונאת שירה. לרחל מותר שהיא חלוצה והיא חלק מקולקטיב, ושכל הוקטורים התקופתיים האלה פועלים, היא פועלת בתוכם, רק לה מותר להגיד, כמו להגיד, נא, רק על עצמי לספר ידעתי.
כן. ואם הייתי, שנייה, ואם הייתי שואלת אותך, היות ואנחנו רוצים לדבר על המורשת שלה, גם באופן כללי, אז אם הייתי שואלת אותך, מה לדעתך מייחד את היצירה שלה, שנשתמרה כל כך הרבה שנים?
הכנות, הצניעות, המינימליזם, הפשטות, ההקפדה על פשטות האמירה, על פשטות האמירה של דברים מורכבים, לא דברים פשוטים, אבל משהו, זה כאילו שירים שמקבלים מהם כמו מכות חשמל כאלה, של משהו שהוא נקי מתחנחנות, שהוא ישיר מאוד, שהוא ישיר בדרכו, כן, זו שירה, אבל משהו שם, כן, מאוד, אין בו שום תכשיטיות, שום קישוטיות, שום עודפות. השירים שלה תמיד היו קצרים, הספרים שלה הם מאוד, נשמרה בהם איזושהי צורה,
כן.
מאוד מאוד מינימליסטית, ואני חושבת שהייתה פשוט משוררת אדירה. ממש,
כן.
מקורית מאוד, אמיצה מאוד מאוד מאוד, אמיצה מאוד.
יפה. לסיכום, משהו שאת רוצה לחתום בו לגביה ולגבי יצירתה?
תראי, אני רק אגיד ש... לא יודעת, אני יכולה רק לקרוא את השיר הזה, את הלמה, כאילו אפילו רק להזכיר ש כאילו היא כותבת גם את דרכי כדרכה אל צמרת, דרך מכאוב ודרך עמל, יד ענקים זדונה ובוטחת, יד מתבדחת שמה לעל. כן, ואני לא רואה שום תחליף לשורות האלה חוץ מלהגיד, לומר אותן ולקרוא אותן.
אנחנו נסתפק בזה. דוקטור אפרת מישורי, משוררת, דוקטור לספרות, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור על המשוררת רחל. תודה ושיהיה שבוע
תודה,
מברך.
תודה רבה.
תשמע קולי באשר הינך קול קורא בעוז קול בוכה בדמי ומעל הזמן מצווה
ועכשיו אנחנו עם דבורה שרר, יועצת תקשורת מתחום הבריאות, שמדי שבוע מעשירה את ידיעותינו על חדשות ממערכת הבריאות. ערב טוב לך דבורה יקירתי, ושיהיה שבוע מבורך.
ערב טוב, שבוע מבורך, משמעותי, בשורות טובות, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, את יודעת, בהשתדלות.
זה הכי חשוב.
כן. אז הפעם את רוצה לדבר על בני נוער.
נכון, על בני נוער ועל סקר בריאות של הנוער הישראלי, שערך אותו ארגון מכבי שירותי בריאות, ערך סקר, והוא סקר מאוד מעניין ומעורר דאגה, והוא טוען ששנה וחצי למלחמה, ו-80% מבני הנוער מעידים על מצב בריאותי מצוין או טוב מאוד, אבל כל בן נוער שלישי מעיד על שינוי לרעה במצבו הרגשי. 20% מבני הנוער מעידים על תחושות חרדה, דיכאון או כעס, לעתים קרובות או כל הזמן. כל בן נוער חמישי מעיד כי הוא זקוק לעזרה נפשית מקצועית. 30% מהנוער הישראלי מעידים כי פחות הם מרוכזים בלימודים. 40% מבני ובנות הנוער מעידים כי ישנים פחות טוב בשנה האחרונה. מחצית מבני הנוער מעידים על שימוש מוגבר ברשתות חברתיות בשנה החולפת, ועל צפייה של 5 שעות ומעלה מול המסכים באמצע השבוע.
ומה מכבי מתכוונים לעשות עם
יפה, אז הם, בעקבות המחקר הזה שהם עשו, הם נותנים פה עצות מאוד מעניינות. אגב, בנוסף למחקר, אנחנו רואים גם כן שהביטוי הזה של ה... בקרב נערות, בוא נגיד, שתכף אני אגיד באמת מה הם עושים, אבל בקרב נערות מאשר נערים, זאת אומרת, המצב הביטחוני, ההשפעה משמעותית יותר. זאת אומרת, 44% נערות מדווחות על שינוי לרעה, 21% נערים. 40% מעידות שהן פחות מרוכזות בלימודים, לעומת 20% בקרב נערים. ויש לה התקפי כעס, לעומת 15% מהנערים. ויש פה באמת כאילו מספרים קשים. מה שמכבי באמת, יש פה עצות מעניינות, שלמשל דוקטור תמר אליים, אני נותנת המלצות חשובות שצריך לשים עליהם לב, למשל, חשוב לשמור על שיח פתוח ונגיש על רגשות, גם עם רגשות שליליים. זאת אומרת, לא להגיד ולהימנע מאמירות כמו אין ממה לדאוג, או תתבגר כבר, או במקום זאת לשאול מה הכי מטריד אותך בימים האלו. בנוסף, כאילו, טוענים שהמבוגרים צריכים להיות מקור של יציבות עבור הנערים. זאת אומרת, לעשות איתם דברים, פעילות יומיומית ביחד, ארוחות משותפות, שעות שינה וכדומה. יש לשים לב לסימני מצוקה. כי את יודעת, לפעמים אנחנו לא אומרים, בסדר, זה יעבור לו, אבל זה לא ככה. לסימני מצוקה בקרב הנערים, כמו שינויים פתאומיים ברגלי שינה, תיאבון, מצב רוח, או הימנעות עם מפגשים חברתיים, ומה שהם טוענים באמת, שההשפעה שלהם, שגורמי הסקר, הם בסוג של ביטוי של תופעות המלחמה, שההשפעה חד משמעית ניכרת על בריאות ילדינו. עכשיו, פוגשים את ההשלכות האלה גם במרפאות, הם רואים את זה גם בחיי היום-יום, והם מאוד ממליצים על פעילות גופנית, על אורח חיים בריא, וכמה שאפשר יותר כן ללכת לטיפול, וכן לפנות לבריאות הנפש, ולא להדחיק את הנושא הזה. ואני חושבת שיש פה באמת כאילו זווית שחייבים לשים אליה לב, גורם בטח ונערים וילדים, זה יעבור להם, אבל החוסר הוודאות הזאת הוא לא פשוט, והמציאות היא מאתגרת, וצריך לעזור להם להתמודד עם זה, ואם כן. הנוער לא יודע, אז ההורים חייבים לקבל כן. את העזרה האישית על מנת לעזור לילדים שלהם.
את אומרת, החרדה והקושי קיימים, אבל אפשר לטפל בזה, זה בידינו, וזה בסוף בחירות של אנשים לנקוט במהלכים די פשוטים, על מנת נכון. לייצר שגרות יותר בריאות.
ראש חטיבת הבריאות במכבי, דוקטור אירן רוטמן, אומר ששמירה על הבריאות האישית שלנו ושל המתבגרים חשובה היום יותר מתמיד.
לגמרי.
את יודעת, אנחנו שמים את זה לפעמים בצד, אבל זה באמת נושא שאחר כך יכול להגיע למצבי
ברור,
קיצון.
ברור.
וחייבים באמת 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 לשים את הדגש, והמספרים פה מדברים בעד עצמם.
דבור השרר, יקירתי, תודה רבה ששמת זרקור על תופעה שהיא די מדאיגה, יחד עם זאת, ניתנת לשינוי ואפשר לעשות אחרת.
בהחלט.
תודה רבה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך, תודה רבה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע, והפעם פרשת שמיני. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
מה שלומך? איך עברו החגים?
עברו בטוב, עברו בטוב, אבל אתה יודעת, תמיד אנחנו מקווים ליותר טוב. עד שכולם יחזרו הביתה, אז החירות לא תהיה שלמה. זאת פעמון החירות בארצות הברית, איך ששמו אותו, הוא נסדק.
הוא נסדק, נכון.
וגם החירות שלנו, כוח עדיין.
כן, ואנחנו נתפלל בתפילה כן. גדולה, שתתגשם, אמן.
אבו בנים בגבולם.
אמן.
פרשת שמיני, כן, פרשת שמיני יצאת איכשהו בין יום השואה, ביום הזיכרון.
כן.
מה הקשר בין האירועים, ואני מזכיר שבפרשה יש אירוע, האמת היא אירוע טרגי מאוד, שביום חנוכת המשכן יצא אש ופגע בשני בניו של אהרון, נדב ואביהו. זאת אומרת, דווקא ביום הכי שמח שלו, שבו היה צריך להיכנס לתפקיד של הכהן הגדול, היה את האסון הנורא הזה של מות הבנים. ושם הופיע ביטוי מאוד מעניין, וידום אהרון. מה הכוונה? וידום אהרון. אז לכאורה אפשר לומר אולי שהכוונה הפשוטה, בעברית מקראית זה כמו שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, שאומר יהושע, ושם הכוונה היא לעצור. זאת אומרת, הוא קודם כל עצר מהשטף של הפעולה שהיה בו. יש איזשהו רגע כזה שאתה עוצר. זה הפירוש הראשוני. אבל אנחנו יודעים שבעברית שלנו, וגם בתנ"ך יש לזה ביטויים דומים, שזה גם לשון דממה. לך דומיה, תהילה, והכוונה היא גם שאהרון בחר באופציית השתיקה. אנחנו מאוד אוהבים לדבר, בוודאי ברדיו, כן?
אני בדיוק חשבתי על זה.
נראה אותו לעשות תוכנית של שתיקה.
לא, אני בדיוק חשבתי כשאמרת את זה, שבעצם השתיקה זו דרך ביטוי כל כך משמעותית, מעצם הבחירה לשתוק.
זה בדיוק, לפעמים השתיקה יותר רועמת, ואין דבר זועק יותר מן הדממה, אמר רבי מנחם מדן מקוצק. כי לפעמים כשהכאב מאוד גדול, אם אתה מנסה להלביש אותו במילים, אתה מרגיש שאתה פוגם, שזה לא זה. אנחנו מרגישים קטעים כאלה בכל מיני סוגים, שאנחנו פשוט עדיף לשתוק. עדיף לא לנסות לשים מילים פה, כי המילים רק יכולות להקטין את העוצמה הנוראית, ולפעמים גם הפוך. גם עוצמה של סגב גדול, שהדבר הכי שאתה יכול זה פשוט לשתוק אותו. אז זה אולי מסביר לנו קצת את הבחירה של העם שלנו לציין את ימי הזיכרון דווקא בדקת דומיה. דווקא בדקת דומיה במובן של לעצור רגע את הפעילות והמלאכה שלנו, שאנחנו עוצרים, עומדים, וגם דקת דומיה שאנחנו אמורים לשתוק, לא לדבר, לנסות להקשיב, לנסות לחשוב, לנסות לזכור, בעיקר לנסות להרגיש. אבל לשתוק. אני יודעת, לוקח אותי לעוד כיוון, לעוד מחשבה, נכון? לפעמים שנתקעים אנשים במעלית, ונתקעים איזה מישהו זר,
כן.
אז יש שתיקה מאוד מביכה, ואז מה כולם עושים?
מסתכלים בפלאפון.
מסתכלים בפלאפון, שואלים לפגוש עיניים. כי כשאנחנו נמצאים רגעי מבוכה, בדרך כלל או שאנחנו מסתים הבא, או שמתחילים לדבר, למלא את החלל. ועם האנשים שאנחנו הכי אוהבים, זה אנשים שאנחנו יכולים לשתוק איתם ביחד. משה יעקב אורלנד, בשיר המפורסם, אני נושא עם יצר השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. והביטוי הזה, לא אמרת אליי, העיר כל כך ריקה, לא אמרת אליי, נשתוק מעט ביחד. אולי יש בשתיקה גם מקום שאני כל כך קרוב, אז אני מרשה לעצמי גם לשתוק. את יודעת, בדור שכבר
בדיבורים, אולי צריך לחשוב
על זה קצת.
אולי צריך לעשות חגי שתיקה.
יש לנו כזה, יש לנו. זה הזיכרון. הדקה דומיה, זה ביטוי שבא ואומרנו, חברים, שקט עכשיו.
הרב איתמר חייקין, כרגיל, תענוג. תודה רבה רבה, ושיהיה לנו שבוע מבורך. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. וזה המקום להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו. תודה. רן לודין ושקד וולפין האחראים לשידור. תודה רבה ותודה גם לגיא רביב, עורך הדיגיטל שלנו. כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע מבורך, שבוע משמעותי, ושנתבשר בשורות טובות, אמן שכולם יחזרו הביתה. נשתמע שוב בשבוע הבא, שבוע טוב.